גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע ה-30 למלחמת 7 באוקטובר. היום בתוכנית תרווחו ותסעדו, שתהיה רווחה ושתעניקו סעד לאחרים, כך ברכו אמש רבים עם צאת יום שביעי של פסח ופתיחת חג המימונה. המתוקים היו גם הריבות, הספינג', השבקי, הז'בן וכמובן המופלטה, אבל החגיגות לא נראו כבעבר, אפילו הפוליטיקאים לא הגיעו. הבוקר ננוע בין ציון המימונה בכיכר החטופים בתל אביב ובין אופקים, שם נרצחו ונהרגו כ-50 תושבים בטבח ומחדל 7 באוקטובר, ורבים בה בחרו שלא לציין את החג השנה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
אמש לא כבעבר, ובכל זאת ערכו והתערכו רבים בישראל, ברכו זה את זו בברכת רווחה וסעד, תרווחו ותסעדו, אכלו דברי מתיקה וציינו את פתיחת חג המימונה. כל זה כשברקע הרקטה יורתה בשמי סדרות ושתי רקטות סמוך לאשדוד. נפנה בבתינו כעת אל חגיגת מימונה, בלי שירים, בלי מחולות, גם בלי כפתנים צבעוניים, שהתקיימה אמש בכיכר החטופים בתל אביב. מי שיזמה את האירוע היא הילד סמרנו, אמו של יונתן סמרנו, שנרצח ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, ושגופתו נחטפה בידי עובד אונרה אל עזה, שם הגופה עדיין נמצאת. הילד, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר, וכמובן נחמה רבה מאיתנו.
תודה. תודה גם לכן.
מדוע החלטת בכל זאת לא רק לציין, אלא גם לארגן את חגיגות המימונה אתמול בכיכר?
פנו אלינו אנשים שבדרך כלל עושים חגיגת מימונה בבית שלהם, ומזמינים מאות אנשים, ואמרו שהשנה הם לא מסוגלים לחגוג את המימונה כאל חתם, מה שנקרא, וביקשו במקום לחגוג אצלם בבית, עם מוזיקה, מחולות, קפטנים וכולי, לבוא ולהזדהות בכיכר החטופים. ובעצם עלה הרעיון שאנחנו נזמין את האנשים לחוג מהמנהג ככל שנה, ופשוט להגיע לכיכר, כן שמנו דוכנים של מזון מסורתי, של המימונה כמו מופלטות, ספינג', עוגיות, קישטנו שולחן עם עוגיות, אבל חלק מהעוגיות היו עם הסמל של של שחרור החטופים. כל העוגיות היו בצהוב, ובעצם מינפנו את זה לשים שולחן עם כל תמונות החטופים וכרטיסיות, שכל משפחה כתבה בעצם את הסיפור שהיא בחרה לכתוב, שמתאר את החטוף שלה. ויצרנו בעצם מיצג שהוא פגוש את החטוף, כי במוצאי שבת בדרך כלל יש הצהרות, אנשים עולים לבמה, מדברים, הקהל שמגיע לא בהכרח מכיר את כולם. ופה הייתה הזדמנות בעצם של המשפחות שישבו סביב השולחן ליד התמונה של החטוף, וזה היה פשוט מרגש לראות אנשים שמגיעים ומסתכלים וקוראים על החטוף, ושואלים שאלות, והיה לנו ממש שיח, ויכולנו להסביר לאנשים באחד על אחד את סיפור החטוף, משהו שלא יכול לקרות בשוטף.
מה הבנת שאנשים לא מבינים?
הרבה שאלות נשאלו, האמת. אנשים לא מבינים בעצם מה באמת קורה. אנחנו, לנו זה מאוד מובן, מאוד ידוע, אנחנו מבינים את המהלכים, את השיחות, את הדיונים. היו שאלות מאוד מורכבות, כמו מישהי שממש התעקשה לשאול אותי שוב ושוב, שהיא לא מבינה, אבל למה חטפו אותו, ומה עשו איתו, ואיפה הוא נמצא, ומה אני חושבת, אם בתוך העסקה הוא יהיה... שאלות שהן לא בהכרח קלות. אבל הן שאלות שמעניינות כנראה את כולם.
ואיך את חובה את השאלות האלה?
לרוב אני בוחרת לענות גם על השאלות הקשות. כי זה דרך גם שלנו להתמודד ולהבין את המציאות. ומצד שני, הרבה פעמים אני מרגישה שהאנשים מולי הם יותר עבודים ממני. זה רק הרגשה, כי אני הרבה יותר עבודה. אבל זה שם אותך איפשהו במקום שאתה כאילו הופך להיות מחזק במקום מחוזק. יכול להיות שזה בסוף עובד לשני הכיוונים, אבל אותי בכל אופן, באופן אישי, זה שם אותי שם.
את בכלל אישה של מימונה בשנים בהם הבן שלך לא חטוף?
כן, אני בשנים האחרונות מאוד אהבתי ללכת לחגיגות מימונה. אני עשיתי פעם אחת אצלי בבית, אבל לרוב אני הולכת. וכן, אף שנה לא ויתרתי על ללכת ולשמוע את המוזיקה, ולראות את כל הצבעוניות, ולאכול מופלטות, ואפילו הייתה פעם אחת שהבן שלי לא יכל להגיע, כי הוא מאוד אהב את המאכלים האלו והכל, ופשוט הוא היה באיזשהו מקום שהוא לא יכל לצאת, ואני ערכתי בשבילו ממש מגש שלם, וגם כשזה היה ב-12 בלילה, נסעתי עד אליו והבאתי לו את זה. כן.
יש בליבך על אלה שבחרו לחגוג אתמול כמו בכל שנה?
לא. לא, אנשים צריכים לחיות, אנשים צריכים להמשיך את החיים שלהם. הדבר היחיד שאני מקווה שבאמת בתוך כל השמחה הם גם זכרו שיש חיילים שנלחמים, יש משפחות רבות שאיבדו את היקירים שלהם במלחמה, ויש 133 חטופים שעדיין יושבים בעזה. זה הדבר היחיד שאני מקווה, שלפחות מישהו שבחר כן לסמוח, כי אי אפשר, אנחנו עם שמח, וזה המהות שלנו, ואנחנו לא יכולים לתת לאף אויב אכזר לראות אותנו לא שמחים. אז אני מניחה שרוב האנשים שכן בחרו לחגוג את זה, בחרו מתוך מקום של רוצה להאמין שהם בחרו לחגוג את זה מתוך מקום של מה שנקרא להמשיך להיות שמח ולהראות לאויב שאנחנו עם חזק, שמח ואף אחד לא יביס אותנו.
אבל לא מהמקום של לא אכפת לנו, או לא מהמקום של שכחנו.
אני מאוד מקווה, אני לא יכולה לדעת על כל אחד ואחד, אבל אני מאוד מקווה שזה לא מהמקום של שכחנו ולא אכפת לנו. אני חושבת שהמאבק שלנו, של משפחות החטופים, גם בגלל הכמות וגם בגלל האינטנסיביות, שאנחנו לא מרפים לרגע, לא יום ולא חצי שעה ולא שעה, אני חושבת שהמאבק הזה הוא לא יכול לגרום לאנשים לשכוח. זה חלק ממה שאנחנו מאוד מתאמצים לעשות. אנחנו כל הזמן רוצים להשאיר את זה בתודעה. אנחנו לא ניתן לזה לשכוח. זה לא יכול לקרות.
את ליל הסדר בכלל ציינת? ישבת על השולחן?
לא הייתי מסוגלת לחגוג ליל הסדר, כמו הרבה מאוד משפחות. היה לי אישיו גדול סביב ליל הסדר. אני נסעתי למשלחת בפריז, ומשם הייתי אמורה להמשיך לניו יורק לפגישה באום בנושא אונרה, וקרה מה שקרה עם איראן, והבן שלי החליט שאנחנו חוזרים לארץ באמצע. התכנון המקורי שלי היה שאחרי הפגישה באום, אני בעצם ממשיכה להיות שם עוד שבוע, כדי לא לחגוג את פסח, כי זה יצא בדיוק במקביל החג. וככה אני לא ארגיש שיש חג, ואני אטייל ברחובות ניו יורק, כשאני לא יודעת שיש חג. האיראנים סיכלו לי את זה, אז חזרתי ארצה, והיה לי מאוד מאוד קשה, ככל שהחג התקרב. גם המשפחה, גם חברים, כולם רצו מאוד שאני אגיע, אבל אני סירבתי, כי אני לא הייתי מסוגלת לשבת בשולחן חג. ובסוף מספר לא מבוטל של משפחות החליטו שהם כולם באותו סיטואציה, ופשוט עשינו בכיכר החטופים, עשו לנו שולחן ארוך, וישבנו שם בלי לעשות את הסדר, פשוט ישבנו שם ארוחת ערב, וגם הייתה לנו הזדמנות בינינו, פעם ראשונה רק המשפחות, לספר אחד לשני על הילד שלו, על האבא שלו, על האמא שלו, על החטוף שלו.
תספרי לי על יונתן משהו אחד.
משהו אחד זה קשה, כי הוא הרבה. הוא ילד ומגנט, הוא קסם, הוא... כולם אוהבים להיות לידו. הוא חיים שלמים, הוא חיים. המילה חיים זה הוא. באמת, הוא יונתן, אבל הוא היה צריך להיקרות חיים. ובגלל זה, בכל פעם שאני כותבת עליו, או בכל פעם שאני מדברת עליו, אני בסוף מסכמת את זה גם בנאומים שלי כשאני נוסעת בעולם, שיונתן זה החיים, והחיים זה יונתן. זה גוש גדול ענק, לא נגמר, של חיים. זה יונתן. כל כך קשה לקבל מציאות אחרת.
ואת רוצה לקבל מציאות אחרת?
ברור, יש אמא שלא רוצה. ברור. אני רוצה. אבל אנחנו בתוך משהו שהוא לא נודע ענק, ענק ענק. כי גם כשקובעים וגם כשבאים ואומרים לך, כל עוד זה לא ממשי, אין לנו סגירה, אנחנו לא קיבלנו כלום, אין לנו שום יכולת להבין באמת את את המציאות, שאנחנו נקבל אותה, אז תהיה מציאות. זה לא קל. זה קונפליקטים שלא נגמרים בתוך המוח. פשוט קונפליקטים שלא נגמרים.
את מצליחה לעצום עין?
זה, בוא נאמר ככה, אני מצליחה, בלילה מאוד קשה לי, אני נרדמת במהלך היום כנראה לשעה, חצי שעה פה ושם. בלילה אני עוצמת עין, הגוף נרדם, המוח לא. ובאמת המוח כל הזמן במחשבות, אני כל הזמן מתעוררת ונרדמת ומתעוררת ונרדמת. ויש לי מלחמות בתוך המוח, כאילו אני פשוט רואה כל הזמן מלחמות. אין לי רוגע. אין לי שום שלווה, שום נחת, שום דקה של מנוחה. לא, המילה מנוחה היא לא מנת חלקי כמעט 7 חודשים.
וכל השיח הזה של מתווה החטופים בימים האחרונים, או בכל פעם שזה חוזר ועולה על השולחן, עושה לך מה?
עושה לי כאב בטן אחד ענק, במלוא מובן המילה, אני פשוט לא מתפקדת, וכל פרשן או כל ויכוח בין השרים, או פרשנים, או הפגנות, או פתאום להפעיל לחץ על עסקה, הופך אותי לגמרי, כי אני אומרת, וואלה, אנחנו כל פעם מתקרבים לעסקה, ובום, עפים אחורה. ואני לא רוצה להיות במקום הזה. זה כמו הנינג'ה הזה, כאילו, אתה עושה שלב, 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 דופל. כאילו, אני רוצה כבר די להגיע לסוף. וכאילו, יש לי תחושה שאנחנו יורים לעצמנו כל הזמן בגלגלים, ברגליים. כל הזמן, כאילו, אנחנו צריכים רגע לעשות פאוזה, לנשום. יש עסקה, תנו למסע ומתן להתנהל. פחות דיבורים, פחות מריבות. תריבו מאחורי הקלעים, לא צריך בטלוויזיה. כי אנחנו לא היחידים שרואים טלוויזיה. זה התחושה שלי. כאילו, יושב שם איזה מטורף ופשוט משחק בנו. אומר יופי, עכשיו אני אזיז ככה, עכשיו אני אחזיר. הנה, הוא אמר ככה, רגע, אני אנוח. רגע, הוא אמר ככה, אולי אני אזוז. זה מה שנראה לי. הוא פשוט יושב, מאזין לכולנו ומנהל אותנו. וחבל, אנחנו לא למדים.
ואת בכלל רוצה שכולם יסתמו פשוט?
אני לא רוצה שהם יסתמו. הם יכולים לדבר, הם יכולים להתווכח. זה מהות העניין. לא בחוץ, לא כלפי חוץ, לא בתקשורת. הוא לא חייב לדעת את כל המהלכים שלנו, הוא לא חייב לדעת את כל... כל המריבות שלנו, לא חייב לדעת את כל האסטרטגיות. אני יושבת לפעמים מול הטלוויזיה ואני אומרת, וואלק, כאילו, כל כך הרבה פרשנים, כל כך הרבה אלופים בדימוס, כל כך הרבה חכמים ויועצים, למה החטופים לא פה לעזל? אם אנחנו כולנו חכמים, למה הם לא פה? סתמו את הפה רגע, סתמו את הפה. תנו למי שצריך לעשות, לאנשי המקצוע, תנו לעשות את העבודה בשקט מאחורי הקלעים. איפה הדיסקרטיות? עסקאות טובות יוצאות מאחורי הקלעים, גם בביזנס. אתה לא הולך ומספר את כל המהלכים שלך כשאתה רוצה לבנות איזשהו סטארט-אפ או לקנות משהו. זה אחד לאחד גם בחיים. רק קצת שקט, רוגע, שלווה. לא להראות כמה אתה חכם וכמה אתה גאון ולסכל. זה דעה אישית שלי, כן? וכל פעם שיש עסקה, אז זה מה שאני מרגישה. זה כאילו פשוט הורג אותנו. יותר ויותר.
אנחנו נשלח לך מכאן כוחות עד כמה שרק אפשר. איילת סמרנו, אמו של החטוף יונתן סמרנו, תודה לך שהיית איתנו הבוקר.
גם כן תרבות.
אנחנו ממשיכים בעיסוק שלנו אודות המימונה, חג של שמחה וקירוב לבבות שהיה נחגג בקרב יהודי המגרב והיה לסמל של שכנות טובה בין יהודים ומוסלמים. נמצאת איתנו מי שגם היא לא ציינה השנה את החג, היא תאמר לנו זה חילול קודש בשנה זו. שלום לשחקנית רובי פורת שובל.
בוקר טוב,
מה שלומך רובי?
עצוב באוויר, אנחנו נושמים אוויר עצוב, שזה המרכיבים שלו. וזה עומד בגרון כל הזמן. אז לא רק ששום דבר לא יכול להיבלע, גם הצעקה לא יוצאת. אין נחמה ואין צעקה. אנחנו בעולם הזוי, אז ביום כזה עוד יותר מרגישים נורא, אתה יודע, אפילו בוואטסאפ הקבוצתי של המשפחה. לכתוב, חג שמח, תבחו, תסעדו, ואפילו את זה הרגשתי איסורי מצפון. מה שמח.
זה
חג... זה חג שבדיוק כאילו מסמל הפוך, 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 הפוך למה שקורה. הפוך. קירוב לבבות, קודם כל, לערבים היו מוכרים את החמץ לפני פסח, ואז הם היו פוגשים אותם שוב ומביאים להם במימונה כדי לעשות את ה... את כל התקרובת שהייתה על השולחן, ולא רק מופלטה היה שמה, זאת אומרת, השם קוד של כל המימונה וכל המופע קרקס הזה הפך למופלטה, וחבל. כי הערבים היו מביאים את מה שהיה צריך להיות על השולחן, שזה חלב וקמח ופולים, שזה מסמל את האביב, בריחה, לבלוב, שפע. ואנשים התפייסו באותו יום, הערבים כמובן ישבו עם היהודים והם היו ביחד, חיו ביחד, עבדו ביחד, והם באו לחגוג, עם היהודים ועזרו להם בעצם לעשות את המימונה, כי הם לא יכולים, כי מיד חמץ אחרי הקשר, מי עזר להם לעשות את זה? זה רק הערבים. אנשים שלא דיברו אחד עם השני, זו הייתה הזדמנות, המימונה הייתה הזדמנות, הבתים פתוחים ואתה נכנס, אתה מברך, שותה משהו, אוכל מופלטה ועובר, וזהו, והריב נגמר. זו הייתה הזדמנות לשידוכים, היו אומרים לבן פלוני, בת פלוני, הנה עכשיו היא בבית ובמימונה, והיא בת 18, 19, בדיוק מתאימה לך, ושידחו שידוחים, כל מה שנעשה, זה היה חג של העם, בעין, של העם, לא של פוליטיקאים, אנשים זה של העם.
הכל נראה כל כך רחוק. של
אחוות העם. זה לא זה. זה לא זה. מתי התחילו לחגוג בכלל שנות ה-60, הם לקראת סוף שנות ה-60 התחילו בגלל איזשהו פוליטיקאי, נדמה לי בן שמחון או משהו כזה, שהוא הזמין, הוא חגג והזמין פוליטיקאים. ומאז נראה מאוד סקסיים איך יגיעו אנשי המפה וכל אלה לבית, לכל המזרחים וכו', איך זה נהיה? איך זה נהיה שפתאום גם כל המזרחיים שינו אז בכלל את הדעה הפוליטית שלהם, הלכו אחרי הפוליטיקאים. המונה תרמה לזה הרבה מאוד, לצערי.
לפחות אפשר לומר שאלה כאילו שהחליטו שלא לצאת מהבית.
אני לא החליטו לא לצאת מהבית, אבל אני רק אומרת שהפוליטיקאים ניצלו את הדבר הזה כדי להביא קולות. והשנה בכלל, זאת אומרת, לא רק מה שליבנו על ההנהגה, המחשבה, כל השבעה חודשים האלה, המחשבה, אלוהים אדירים, יש מישהו שבקושי יכול לנשום בקושי. הצרכים הכי 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 בסיסיים של בן אדם, יש איסורי מצפון לעשות כל מה שהוא מעבר ללחיות ו...
את מרגישה בנוח בחודשים האחרונים להביע דעות פוליטיות, לצאת נגד הממשלה, או שזה בעייתי עבורך?
לא, אני לא, אני פוחדת. פוחדת. אני פוחדת בביתי, במדינה שלי. אני רוצה לספר לך משהו. כשיצאתי עם ההצגת יחיד שלי, נעמי, עשיתי המון סיבובי הופעות בעולם, רק בארצות הברית עשיתי 22 סיבובים, סיבובים, לא ביקורים על זה. וזה כלל מלינקולן סנטר ועד, אתה יודע, אוניברסיטאות, המון 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 הייתי. ופגשתי גם המון 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 יהודים, פגשתי את הצער שלהם שהם כבר לא יכולים לבוא לישראל כי הם כבר נתקעו שם. אבל אני רוצה לספר לך על האוניברסיטאות. אחד מהנציגים ממשרד החוץ, תמיד היו אנשים שליוו אותי, שלקחו אותי, שבא לקחת אותי מהמלון לאוניברסיטה, באותו יום הייתי צריכה להיות באוניברסיטת ברקלי. אוקיי? זה היה בחוף המערבי, מלא אוניברסיטאות, בקושי זוכרת את שמן, סנטה קרוז, סטנפורד. אוקיי, ככל שאנחנו מתקרבים לאוניברסיטה, אני רואה אלפי אנשים. הוא אומר לי, את יודעת מה זה? אני אומרת, וואו, מה זה? אז הוא אומר לי, זאת הפגנה. אני מדברת איתך על שנה בערך אחרי רצח רבין הייתי שם. שזה 97 בערך. שנת 97, אני אומרת לו, וואו, כל כך המון אנשים, הוא אומר לי, זאת הפגנה, והוא אומר לי, את יודעת נגד מה? אני אומרת לו, מה? אז הוא אומר לי, נגדך. אז הוא נגדי? נגדי? אימאלה, איזה פחד, זאת אומרת, התא הפלסטינאי, מאוד מאוד פעיל, אני מדברת איתך על לפני כמעט 30 שנה,
ספציפית נגד רבי פורת שובל, ונגד ההצגה שהיא אמורה לעלות שם.
כן, ככל שהיא, ככל שאני מתקרבת, אני רואה את העיניים שלי מהפוסטר שלי בחילקו פליירים חודשים. יש, ונורא נורא נבהלתי ופחדתי, ואת כל ההצגות באותו שבוע עשיתי עם הבטחה מאוד מאוד כבדה. אז אני אומרת, אוקיי, פחדתי אז שמישהו זר יתקוף אותי, לא במדינה שלי, על דעה שלי. על דעה, בכלל הם לא ידעו על מה הצגה, הסירות, הם הבדואית, הם יחבבו, בכלל לא הבינו על מה, אבל עצם זה שיהודיה באה לעשות הצגה ורואים עליה רעלה. במדינה שלי אני פוחדת. בצוק איתן, אני העליתי פה, אני כל הזמן עוזרת, תומכת, מארגנת את השחקנים לרדת לדרום וכו'. עשיתי כל כך המון, והעליתי פוסט, שורה אחת, שהלב כואב על הילדים משני הצדדים, משהו כזה. ושחטו לי את הצורה. זה מפחיד. אני ממש פוחדת. פוחדת להביע את דעתי. לאן הגענו? אנחנו נרמלנו כבר את הפחד הזה. נרמלנו את השחיתות. נרמלנו את זה ש... מה אלוהים מותר לפרסום הבוקר שאנחנו קמים. נרמלנו את הקטסטרופה. איזה חג, איזה חג. זה המימון הראשון שזה נורא. נורא להבין באיזו סיטואציה אנחנו חיים.
לא רק זה, אלא גם מבחינת העבודה האומנותית של האחת מחליטה בתיאטרון שלא לעלות את תדע כל אם עברייה, כי במידה רבה את הופכת בחזה הזה שעדיין לא עלה לסוג של נביאה, יכול להיות רובי?
תראה, אני כתבתי את תדע כל אם עברייה הרבה לפני מלחמה, וזה כבר היה מלוהק, והם אמורים לעלות עם זה. באיכשהו אני לא יודעת את האינסטינקטים הבריאים, החייתיים של משה קפטן, המנהל האומנותי שלנו בבימה, אמר רובי בואי תעלי את שידוך, עליתי עם 5 ימים לפני המלחמה הזו, עליתי עם מחזה אחר שלי, שמאוד, שמצליח, תודה לאל, ממש, ותבואו לראות, קוראים לו שידוך. אמר רובי בואי תעלי את שידוך.
כי בתדע כל אם עברייה צריך לומר מדובר אודות מיטוט החמאס.
מיטוט החמאס, כניסה לעזה, כן כניסה, לא כניסה, לא זה, וממש כל התוכנית בדיוק, אלא ש...
אולי תשבי בקבינט, רובי.
אמא, אני פחדת, אני מחשפה. ואז, אבל, למה אני תדע כל אם עברייה? כי היה שם סיפור כמו של אייזנקוט. אייזנקוט. ששמתי שם את האישה בתפקיד הבכיר ביותר, ושהיא חותמת על המבצעים. אבל אף אמא בעולם לא הייתה חותמת, והיא תרפדה את הכל. היא תרפדה את הכל, 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 את כל התוכניות, הכל, הוציאה את הכל, היא ישבה בכלא את המוכנה אפילו בשביל זה, בדיוק הסיפור. ולכן הלכתי ושכתבתי, עשיתי שכתוב כדי, כי עברנו, משהו עכשיו קטסטרופלי.
אבל הקטסטרופה של 7 באוקטובר שינתה משהו אצלך, רובי? שינתה משהו בתפיסות שלך, באמונות שלך? היום היית אומרת אודות ילדים משני הצדדים?
כמובן שכן, זה ילדים גם שם וגם פה. מה שאצלי השתנה זה שאם הייתי חרדתית, בכלל חרדה זה היה עיין ערך רובי. עכשיו בכלל אני נעשיתי יותר חרדה, אני חרדה מהאדמה לאני דורכת. אני ממש, זה מפחיד. תראה, שליש מהמדינה אתה לא יכול לנסוע, אתה לא יכול להגיע לו בצפון, דרום. אני פוחדת יותר, זה לא נעים לי. ממש, ממש לא נעים לי להגיד שאני פוחדת. לא נעים לי להגיד שאני סומכת פחות. יש לי חברה שגרה בקיבוץ בצפון, והיא אומרת לי שהיא עוברת דרך ואדי ערה כדי לקצר, ואני אומרת, אחרי הצגה, את לא תעשי את זה, ותבטיחי לי, ואני אומרת לה, את לא תעשי את זה, ואחר כך, אני אומרת לה, אלוהים אדירים, אני אומרת לה, במדינה שלנו לא לנסוע, מליאת כפרים ערבים, זה לא אני, אני הייתי בצד השני של המדרס, אני עדיין בצד הזה, אבל אני נעשיתי חרדה מאוד, אני חרדה, ואצלי זה אומר, שהבן שלי אומר לי, שיהיה לי בריא, אני לא רוצה לגדל, אני פוחד לגדל את הילד שלי כאן, בישראל. הוא אומר לי, אמא, איך גידלת אותנו? איך גידלת אותנו עם קשיי פיגועים, מלחמות? אז אמרתי לו, עם התקף חרדה אחד גדול. ככה חיות האימהות פה. ככה. איזה, אתה יודע, אני הלכתי לבקר פצועים. אני הדבר הראשון הייתי מחפשת את האימהות. את האימהות, כי הייתי יושבת ומדברת איתן על הרגע שקיבלו את הטלפון שהילד שלהן פצוע. מה עובר עליהן? הפחדים שלהן? מה עובר אלוהים אדירים על האימהות? אגב, אנחנו ארבע אימהות ללוחמים שהקמנו את שוויון בנטל, ואנחנו אז הזמנו פוליטיקאים בזה שהצטרפו אלינו, ואז הם נכסו לעצמם את את המושג הזה ואת הסלוגן הזה. אבל אנחנו חיים פה בחרדה, ואני אומר, ואז באיזושהי הפגנה וצעדה שעשינו, אנחנו האימהות, אמרתי, אני האימא החרדית. אני האימא החרדית ישנה טוב, הוא ממית עצמו באוהלה של תורה, ושיהיה לי בריא הילד שלי, לא יודעת איפה הוא ישן הלילה. אני לא יודעת איפה, אנחנו חיות פה, האימהות, אנחנו הילדים משחקים אותה גיבורים, ואתה חצי מדינה, שלושת רבעי אולי מהם מי שיגיע מאז הזה, זה ייקח זמן לרפא את הנפש שלהם. אנחנו מדינה כולה בחרדה, כולם, גברים, נשים, ילדים, מבוגרים. כולם. רק אצלנו, אתה יודע, זה קצת יותר בחוץ. אנחנו... אתם מנסים אולי לעשות הצגה.
אנחנו נשים נקודה, ואני אשלח לך אהבה ממני, רובי פורת שובל. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
יום טוב, ביי.
לפני כעת אל אופקים, עיר ש34 אזרחים, 8 שוטרים ו5 חיילים נרצחו בה במהלך טבח ומחדל 7 באוקטובר. למרות זאת, העירייה כן החליטה לציין את החג באירוע קטן יותר, אולי כסימן של תקווה, אולי כסימן של אור בקצה החושך. תושב העיר, האומן אייל אסולין, שוקד בימים אלה על עיצוב מחדש של יד לבנים בעיר, ושוקד על עיצוב אנדרטה לחללי הטבח. הוא נמצא איתנו עכשיו. שלום אייל.
שלום גואל, בוקר טוב.
חגגת או שהעדפת להשאיר את זה בצד?
האמת שבשונה מכל שנה, בדרך כלל אנחנו שנים את המוזיקה ולובשים את הבגדים המשורתיים, או שהולכים לאימא שלי או שאנחנו עושים בבית, אני ואשתי והבנות, ועושים ממש חגיגה גדולה. אתמול, סך הכל, אתה יודע, גם בשביל, רק בשביל הילדים, הכנו להם מופלטה. כאילו, לא הייתה מוזיקה, לא הייתה חגיגה, כי אתה נמצא חלוק מאוד, אתה יודע, עם מה שקורה מסביב, עם הנקיות ביחס לחגוג. זה מרגיש קצת כזה, אתה יודע, לא מאוזן.
היו שכנים שחגגו, היו שכנים שצהלו?
תראה, אני מאוד מאמין שאנשים צריכים את האסקפיזם הזה קצת. את המעט תקווה הזו, או לפחות את סימן של תקווה לעתיד לבוא, אולי לאור בקצה המנהרה, והם עושים חגיגות, ויש כאלו שעשו חגיגות, אתה יודע, בבתים שלהם, כמו בכל שנה, אבל אתה יודע, אני גם מבין אותם, כאילו, אני לא אומר איך אתם יכולים לחגוג במצב הזה, אבל אתה יודע, אני מבין גם אותם, כי אנשים צריכים את האסקפיזם הזה.
אני רוצה כמובן שנדבר אודות העבודה האומנותית שלך בכל הנוגע לנרצחי ונטבחי 7 באוקטובר, אבל אמור לי לפני כן מילה ברשותך, אייל, מה שלום העיר? מה שלומה?
תראה, על פניו, כשמסתכלים, אתה יודע, ביום-יום, השגרה חזרה להיות שגרה, אבל אני מאמין שכולם נמצאים עדיין במקום של הישרדות בתוך המצב, או בתגובתיות למצב, אבל אף אחד לא באמת נמצא בשלב של, אתה יודע, של עיכול, של להתאבל, אולי דף, המשפחות של המתים, כן, הן מתאבלות, אבל כאילו, קרה פה משהו נורא, משהו גדול, כאילו, שלא הכרנו מאז קום המדינה. ואני חושב שאנשים, אתה יודע, שוב, האסקפיזם הזה, כאילו, צריך לחזור לשגרה גם, כי בו אופקים לא הכירו בה, אתה יודע, כמו בקווים של ה-0 עד 7 קילומטר, אז אין לאנשים אלא להישאר שם.
זה שינה משהו באורחות החיים שלך, 7 באוקטובר?
תראה, בגלל שאני עסוק במספר פרויקטים של הנצחה מאז השביעי באוקטובר, אז אני לוקח איתי את שמות המתים, כל הזמן, כאילו אמיתי, ביום יום, בסטודיו, בבית, כשאני יושב על המחשב ומעצב את האנדרטה, או מעצב את חלל יד לבנים, או את גן הבנים, או את חורשת הנופלים, אני, השמות שלהם, ותאריך הנפילה שלהם, ואם הוא נרצח בפיגוע, או נהרג, אתה יודע, במלחמה, כולם פשוט נמצאים איתי יום יום. אז אני לוקח אותם איתי, אז מצד אחד זה, אתה יודע, זה מדיר שינה מעיניך, השינה היא לא עמוקה וטובה. מצד שני, אתה יודע, אתה גם מרגיש קצת ענווה שאתה זה שעושה את זה.
אל מול ההקרבה שלהם, וצריך לומר, העיר שלכם, עד כמה שזה נורא לומר, הכפילה בעקבות 7 באוקטובר את החללים, התושבים שלה.
בהחלט, היו לנו 52 נופלים לפני 7 באוקטובר, והיום אנחנו על 105.
איך ניגשים אל אנדרטה, אייל, בוודאי אחרי זמן מועט כל כך? אתה לא צריך קצת יותר זמן כדי להבין מהו החזון האומנותי שלך?
בגלל שידעתי שאני אמון על ההנצחה כבר לפני, כי עשיתי, כבר התחלתי לסוג של שינוי מתיחת פנים ליד לבנים, וגם לגן הבנים באופקים. כאילו כל האתרי ההנצחה, רחבת הטנק באופקים, ששם עושים תקפי יום הזיכרון. כבר ידעתי שזה הולך להגיע, זאת אומרת, משהו בתוכי התחיל להתבשל מכורח המציאות שלי, יצטרך לקרות ולקרות מהר, אז אין את הזמן באמת לשבת ולחשוב ולהגות יחד, כי צריך גם להגיב בצורה מסוימת. והאמת שאני כבר די מנוסה, אז כאילו ברגע שהמלחמה קרתה, תוך חודש כבר ידעתי שאני נכנס לתהליך של להתחיל לעבוד בכל ההקשר לממוריאל בעיר, והרעיון פשוט, אתה יודע, קפץ, הוא טוב, ניגשתי למכרז, הגישו כמובן עוד המון אחרים, העבודה שלי נבחרה, ואנדרטה כבר אושרה, ונמצאת בתהליכים של, כבר לאחר הזמנת עבודה, ובתהליכים של תחילת עבודה.
מה אתה הולך לעשות שם, אייל?
יהיו בנקודת הפריקה הראשונה של הטנדרים של המחבלים שנכנסו לעיר, בכביש העוקף, יש נקודה שבה הטנדר פרק. עם כל ה-RPGs וכל הקיוט שלהם. שם באי תנועה, בין שני השכונות, בין מישור הגפן ורמת שקד, של שני השכונות שנכנסו אליהן, אני גר ברמת שקד, אנשים שהתרתי באמת וגרים במישור הגפן, אז זו הנקודה שבה באמת יהיה גם סוג של שטח כינוס, ואנדרטה שמורכבת מארבע כנפות מתכת גדולות, ובהן הדמויות של, אתה יודע, אחד של חייל, דמויות גינריות כאלו, אבל אתה יודע, חייל, שוטר, גבר, אישה, ואז בהתאם ליחוס לכל קבוצה, לשיוך לכל קבוצה.
שאת הדמויות אתה מפסל ממה, אייל?
מה?
שאת הדמויות אתה מפסל ממה?
הכל יהיה חתוך ממתכת עבד. הכל חתוך. במשקל של 6 טון, עם תאורה מאוד עזה, ממש גם בהצבה שלה היא נראית מתפקדת גם כמעין נוצה, אתה יודע, מעין נוצה של יונת שלום, מעין ענף של זית, וגם כמצלבות. מקלבות שקורשות, כאילו אחת אחרי השנייה, לכיוון האדמה, או מתרוממות, תלוי מאיזה נקודה. עכשיו, האנדרטה הזו, משטח הכינוס, שיגיעו, בהמשך זה בטח יהיה מרכז מבקרים, למתעניינים, למשטחות, לכאלה. ומהאנדרטה זו תהיה שטח כינוס, יראו, יחוו את האנדרטה, ואז יצאו לשביל של מציאות רבודה, שבו אני גם מייצר בלטות מוצבות מפליז ובטון שחור, שכל בלטה מציינת נקודת זמן באותו יום, זאת אומרת, התחילו ב7:02, אחר כך פרקו ל7:05, בכל מקום כזה, בכל בלטה כזו, על הפליז, בחריטות לייזר, ועיצוב מאוד מאוד מיוחד, אנשים פשוט יעברו, יפתחו מצלמה בטלפון, ויכנסו לכל החומר הוויזואלי הרלוונטי של אותה נקודה. ואז הם יכולים מהאנדרטה, מנקודת הפריקה, בעצם לעבור את כל המסלול, כדי להבין מה קרה פיזית. באותו יום, כשהם הולכים ברגל.
אני חייב בנקודה הזו, לפני שתספר לנו על, על תחנות נוספות, בתוך כל הממוריאל הגדול הזה שאתה יוצר, האם אין לך תחושה, אני לא אגיד לא נעימה, אבל תחושה שאי נוחות אל מול תיירות המוות הזאת?
התחושה של האי נוחות קיימת, אבל אני לא אומר, בואי נה ממשחרים את זה, אנחנו, קשה לנו מאוד בהסברה בעולם. אנחנו כמה מיליונים אל מול כמה מיליארדים. זה מאוד מאוד קשה. וצריך לעשות מה שצריך לעשות, גם אם זה קצת לא נעים, וגם אם זה צובט ומקווט לקוותם, אבל אנחנו צריכים גם לעשות את השירות במובן הזה. שאנשים יבינו, כי תשמע, זה אירוע ש... כן, מאז קום המדינה, לא חווינו דבר כזה. היו מלחמות, לא כאלו ארוכות, לא עם טבח כזה נורא בתחילתן. ואנחנו צריכים לעשות הסברה גם דרך זה. אנחנו עושים את זה בתקשורת, עושים את זה באמצעות שליחים, עושים את זה ברשתות החברתיות, עושים את זה גם באופן ויזואלי פיזי, כי זה גם חלק מהדברים שנותנים את, את האירוע במקום, ביחס לדיבורים או פרשומים, ונוטע את, את האירוע במקום.
ואתה גם מתכנן חורשת עצי פרי, נכון?
חורשת הנופלים כבר קרתה, זאת אומרת בפברואר כבר חנכנו אותה, יש שם 115 עצי פרי בעצם שלכל אדם שמת בטבח, לכל חייל שנהרג, מקום העיר ועד, ועד השביעי באוקטובר, כולל 10 נוספים ממושבים ליד, בגלל זה זה 115.
לכן זה 115, כי להם, לאנשים מהמושבים, אין אתרי זיכרון.
מסלול, פטיש, אין להם אתרי הנצחה, ואמרנו, זה אזורי, מה שקרה פה זה הדרום, אז כאילו המושבים שאנחנו בשיתוף פעולה איתם, מה זה אם אנחנו ננציח אותם לפחות בחורשה, אז עשינו, יש עץ פרי לכל נפטר, ומתחת לעץ פרי יש גדם מתכת, חתוך כזה באנגל, אתה יודע, בזווית 45, ויש שם פלטה שעליה מצויה הנשים שלו, השיוך שלו, תאריך הנפילה וכאלה, ובעצם זה אל מול הקטיעה של החיים, הגדם מהמתכת הזה, אל מול,
אל מול העץ עצמו.
עץ פרי, שאנשים באים ויכולים לקחת פירות ולפתוח ולאכול, שוק של לשמר את הזיכרון, בתודעה, דרך תודעה, דרך נתינה, דרך השפע הזה של הפירות.
אנחנו פחות או יותר 10 ימים לפני יום הזיכרון לחללי צהל ולנפגעי האיבה כמובן. איך זה ייראה שם באופקים?
למען האמת, אני לא אהיה פה. כי אני בשבוע הבא טס למטרו ניו ג'רזי בארצות הברית. לעשות פרויקט הנצחה איתם גם ליום הזיכרון ויום העצמאות, מקהילה היהודית. שם אנחנו נעשה שדה מאוד מאוד גדול של 1,400 קלניות מאלומיניום, שישתלו בחצר הפדרציה היהודית. על ידי נערים ופעילים וכאלה, אל מול פרויקט של החברה שלי בניו יורק, שיש לנו הקמות בפארק במנהטן, של כמה פשלים שהוזמנו על ידי עיריית ניו יורק. אז אני לא אהיה בארץ, ומצד אחד זה מרגש, מצד שני גם חבל, כי אתה יודע, אתה רוצה גם להיות פה בעיר, אבל אני חלוק בין העולמות.
אנחנו נודה לך על השיחה הזו. האומן אייל אסולין, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה, גואל, שיהיה יום טוב ובשורות טובות.
זהו, עד כאן מאזינות ומאזינים השעה שהוקדשה כולה לציון, לא נאמר לחגיגות, לציון המימונה בשבוע ה-30 למלחמת 7 באוקטובר. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות, תודה ולהתראות.